שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו בי"ח באלול, המכונה חי אלול, יום גדול בעם ישראל, יום ייסוד תורת החסידות בהרבה מובנים, מאחר שזה יום הולדת הבעל שם טוב הקדוש ובעל התניא, אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, ששניהם נולדו בי"ח באלול. וזה בכלל מעניין שבחסידות בוחרים לציין בשמחה יתרה דווקא לא יורצייט, יום הילולה, אלא יום הולדת. ההבדל בין יום הילולה ליום הולדת, יום הילולה יום פטירה, זה אומר שהמשימה הצליחה. שירדה נשמה לעולם, פעלה את שהייתה צריכה לעשות, כי הוא היה צדיק, וזו שמחה גדולה בעליונים ובתחתונים. אבל יום הולדת זה יום של הפוטנציאל, רק של התחילת הדרך, וזה ככה חידוש גדול של החסידות, שלא פחות חשוב, ועיקר תמיד זה הפוטנציאל, ותמיד אפשר להתחדש באלול, מבחינת יום הולדת, כאילו עכשיו נולדת ותתחיל מחדש. אז זה על רגל אחת, ונראה את הדברים כמובן קשורים ללימוד היומי של היום, בתומר דבורה. אנחנו נזכה בשעה טובה לסיים את הפרק השלישי שעניינו ספירת החוכמה, ונראה כמובן איך אייל מלמד אותנו ליישם את זה. אז בלי הקדמות, ישר ניצול פנימה. אחרי שדיברנו על התכונות של החוכמה, שהיא משגיחה גם למעלה וגם למטה, והעניין של להיות מורה חיים לכל, תמיד ככה לדון לקו זכות ולהאיר פנים ולרחם ולאהוב את הבריות, עכשיו נראה את הדברים בפנים, את הסיום של הפרק. ופה הוא עוסק בסוגיה מעניינת של ביזוי אוכלים, של צער בעלי חיים, כלומר הדינמיקה, האינטראקציה עם הדומם והצומח והחי הסובבים אותנו. כותב הרמ"ק, עוד צריך להיות רחמיו פרוסים על כל הנבראים. כלומר, מידת החוכמה זה לא רק אינטליגנציה ויכולת קוגניטיבית, אלא זה בא לידי ביטוי ברחמנות, לרחם על הבריות. ולכן לא יבזם ולא יאבדם, שהרי החוכמה העליונה היא פרוסה על כל הנבראים, דומם וצומח וחי ומדבר, ומטעם זה הוזרנו מביזוי אוכלים. כי גם האוכל עצמו הוא חלק מהחוכמה האלוקית, כפי שאמרנו שהדגש, המסר, זה לא להסתכל על המוצר, אלא לשים את הדגש, את המבט על היוצר, לא על המוצר, על היוצר. וגם האוכל זה לא המוצר, זה היוצר, הקדוש ברוך הוא. ועל דבר זה ראוי שכמו שהחוכמה העליונה אינה מבזה שום נמצא, כשלמדנו, והכל נעשה משם כדכתיב, כולם בחוכמה עשית, כן יהיה רחמי האדם על כל מעשה בדברך. ומטעם זה העונש רבנו הקדוש. רבנו הקדוש, הלא הוא רבי יהודה הנשיא, על ידי שלא חס על בן הבקר שהיה מתחבץ לו ואמר לו, זיל, לכך נוצרת. הגמרא במסכת בבא מציע, דף פ"א עמוד א', מספרת לנו שהיה איזשהו עגל שרצו ככה להכין אותו לכבוד ארוחה, סעודת מצווה, והוא ברח ככה והתחבט תחת המעיל של רבי יהודה הנשיא, והוא לחש לו, אומר לו, מה אתה זה? לכך נוצרת כדי שנשחוט אותך ונאכל אותך בסעודת מצווה? ועל כן הוא לא ריחם על העגל, ובאו עליו, באו לו איסורים. 13 שנים שרבי יהודה הנשיא סבל איסורים כבדים מאוד, גם בשיניים וגם במעיים, כל מיני פירושים שונים, גרסאות שונות, ורק בסוף באו לו איסורים, אומר הרמ"ק, שהם מצד הדין, שהרי הרחמים מגינים על הדין, וכאשר ריחם על החולדה, כן, שתפסו שם חולדה, ורצו לפנות את ה, כאילו היה שם איזשהו מחבוש שלה, ורצו לפנות את כל האוסט הבית שם, ולפגוע במקום של החולדות, אז הוא אמר, תניחו להם, ורחמם על כל מעשיו, וכאשר ריחם על החולדה ואמר רחמם על כל מעשיו, אז ניצול מן הדין, ואז הוא יתרפא אחרי 13 שנים. למה? כי מה זה שהוא ריחם על החולדה? מפני שפרס אור החוכמה עליו, ונסתלקו היסורים, כי אז בעצם הוא ביטא צי הרחמנות, אפילו חולדה, חיה טמאה, שלא עושה טוב, אלא רק מזיקה לפעמים, ובכל זאת הוא ריחם עליה, ואז נסתלקו ממנו האיסורים, כי הרחמים מסלקים את הדינים. ולכן מסכם הלכה למעשה הרמ"ק, ועל דרך זה לא יבזה שום נמצא מן הנמצאים, ולא משנה מבני אדם או חיות או אוכלים, שכולם בחוכמה, ולא יעקור הצומח, אלא לצורך. ולא ימית הבעל חי, אלא לצורך, כלומר שהוא צריך, יש לו צורך, בין אם זה צער בעלי חיים שהוא סובל, וצריך מה שנקרא שלא ימות בייסורים, ובין אם זה צריך מה שנקרא לאכול אותו ולרומם אותו, ויברור להם מיטה יפה בסכין בדוקה, כדי שלא יסבלו, לרחם כל מה שאפשר. אני פותח פה סוגריים וסוגר אותם במהרה, אצל המקובלים שאתה אוכל בעצם זה תהליך של תיקון. אם אתה אוכל צומח, אז הצומח עכשיו נהיה חלק מהיהודי, והתעלה מי צומח, חי, מדבר, יהודי בזה בקדושה. אם אדם צופן סטייק פרה, ברגע שאתה אוכל אותה בקדושה וטהרה, מברך לפני ואחרי, ובסעודת מצווה או בשבתות או דברים כאלה, אז אתה משדרג, אתה מעלה את הנשמה של אותה חיה לדרגת היהודי המדבר, עובד השם, וזה עילוי, סוגר סוגריים, יש הרבה כמובן כיוונים אחרים, גם הקבלה על צמחונות, שמעודדים צמחונות, לא נדון בזה כרגע. זה הכלל, מסכם הרמ"ק, החמלה, החמלה על כל הנמצאים שלא לחבלם, כלומר שלא לקלקל ולהזיק, תלויה בחוכמה. זה לא תלוי ברגש, זה תלוי במידת החוכמה. זולתי לעלותה ממעלה אל מעלה, אני צומח לחי, מיכל אם מדבר, כמו שדיברנו, שאז מותר לעקור הצמח ולמית החי, לחוב על מנת לזכות. אז לפני שאני ככה מדגים את זה לפי תורתו ואורו של אייל, זכותו מגנה עלינו, נסכם פה את הפרק השלישי של ספירת החוכמה. אז דיברנו שהספירה השנייה, המידה השנייה, מידת החוכמה, שזה ראשית הגילוי, זה תחילת כל הפעולות של השם בעולם, ויש לה שתי פנים, הפן העליון פונה למעלה, איך החוכמה מקבלת את השפע ממידת הכתר, והפן השני פונה למטה, היא משפיעה על הספירות שתחתיה, וככה גם האדם צריך לו שאלות הדואליות הזאת, שהוא גם פונה למעלה להשתלם ולהתבודד בקדושה העליונה, להוסיף חוכמה ודעת ותורה, ומצד שני להשפיע, ללמד, לעזור לכל השאר בני אדם שמתחתיו, כל אחד לפי השיעור שהוא יכול לקבל, וראינו את זה הרבה דברים נפלאים, איך היה ליישם את זה, ומדרך החוכמה אמרנו, זה להיות מורה חיים לכל, לחשוב על כולם, לקבץ מי שצריך, לעזור, לרחם, וראינו שיישום נוסף של החוכמה היום ראינו, זה העניין של לא לבזות ולא לאבד ולא לזלזל במדרגות הנמוכות מאיתנו, הדומם, הצומח והחי. ופה אני, מה שנקרא, זה הקטע, זה הקטע של היום, זה קטע שחיכיתי לו כבר הרבה זמן, כי כשקיבלתי משירי ומוטי היקרים ששלחו לי את היומן, היומן האישי, יומן המלחמה שאייל כתב, אז קודם כל קראתי את זה ברצף, רק אחרי זה התחלתי ללמוד את זה בעיון. אבל כבר שקראתי ברצף, היה קטע אחד שהימם אותי, ישר ככה מרקרתי אותו וסימנתי אותו, וידעתי שבו אני אשתמש בסוף הפרק שעוסק בחוכמה. וזה מדהים, הרגישות והחדות העין והדיוק בנפש של אייל, שאני מזכיר תוך כדי לחימה, לחימה שכבר עשרות שנים לא נלחמנו כמותה בעם ישראל, שמחייבת אותנו להיות כביכול נטולי רגשות וחדים וערנים, ואייל פה זה הפוך. התאריך הוא 11 לדצמבר 2023, וכך כותב אייל. מבחינתי, אחת הסוגיות היותר מורכבות שאני בתור מפקד עומד מולן, היא סוגיית הערכיות והמוסר בלחימה. זה כבר הקראתי לכם בשיעור הראשון שלנו, ואני ממשיך עכשיו. ואייל פה משתף בדילמות שלו. האם זה לגיטימי לקחת ציוד מבתים שכבשנו, ובעצם לבזוז דברים לרווח אישי שלנו? ומה לגבי אוכל מהבית? ועוד שאלות כאלו ואחרות. מעבר לכל זה, בלחימה, אתה נצרח לעשות מעשים שממש נוגדים את הטבע שלך כבן אדם. זה מתחיל בלזרוק זבל לחדר בבית, ממשיך בלשרוף איתור, איתור זה נכס, בית, פלסטיני בעזה, ולשרוף איתור כשאתה מסיים לשעות בו, הוא מגיע עד מצב שאנחנו צריכים לשפוך או לשרוף את כל האוכל הספר שלנו לפני יציאה להתקפה, כדי שהאויב לא יוכל לאכול ממנו ולשרוד בזכותו. עם הזמן פה אפשר לראות את ההבדל וההסתגלות הסיטואציה מצד כולם. אם בתחילת הלחימה לא הייתי מסכים ללוחמים שלי אפילו לשתות ספרייט שמצאנו באיתור, היום אנחנו סורקים לאוכל ושתייה בכל איתור שלנו, מבשלים הכל. ופה זה קטע חשוב. הדבר הזה מדאיג אותי מאוד. אני חושש לאבד את אמות המוסר שעליהן גודלתי וחונכתי, ולהגיע למצב שלא אצליח למתוח את הגבול לי ולחיילים שלי. כשהיינו בבארי, הם הגיעו יומיים שלושה אחרי הטבח, כשהיינו בבארי, אחד הדברים שלי היה קשה לראות בבתים, זה שגם בבתים בהם לא היו אזרחים, המחבלים עדיין נכנסו לתוכם, ופשוט הרסו כל דבר שם, שברו חלונות, טלוויזיות, רהיטים ועוד. להיכנס לתוך בית ולראות את התופת שעברה שם, הרוע של המחבלים והמעשים שלהם הכאיב לי מאוד. כשאני פה, אומר אייל כשהוא בעזה, המון פעמים יוצא לי להשוות את עצמי עליהם. במה אני שונה מהם? מה אני עושה אחרת? למה לדברים שאני עושה יש הצדקה מול הדברים שהם עשו לי ולעם שלי? כמובן שיש המון הבדלים ביני לבינם. אי אפשר להשוות בכלל. ועדיין כשאני משווה, אחד הדברים המשמעותיים שבעיניי מבדילים אותי מהם, הוא עניין המצפון האישי שלי. בתור ילד חונכתי תמיד לא לזרוק אוכל, בל תשחית. חונכנו לברך ולקדש את האוכל. מעשה השריפה של האוכל הוא בנוסף לזה גם שריפת בית שבו גרתי, אני מוסיף, מה זה גרתי? הוא שהה שם בבית של, של, של ערבים בעזה, כן? ובנוסף לזה גם שריפת בית שבו גרתי הוא מאוד לא טבעי. ובעולם מתוקן גם היה לא אנושי לעשות את זה. הדבר שאותי מחזיק שפוי כשאני עושה את המעשים האלה, הוא המצפון האישי שיש לי. אם לסמל שלי כואב כשאני מוריד לו פקודה לשרוף אוכל, אם כשאני שורף בית אני פוקד על החיילים שלי לא לגעת בשום דבר שלא תורם לשריפת האיתור, כדי שלא נאבד את המוסר, שלא נאבד את המוסר והשפיות שלנו, אני מקבל ביסוס חזק להבנת ההבדל ביני ובינם, והדבר מחזק את תחושת צדקת הדרך שלי. כשקראתי זה ממש התרגשתי. כי דוד המלך גדול המשוררים והרגישים בעם ישראל בכל הדורות. ודוד המלך גדול הלוחמים והמטביעים של עם ישראל בכל הדורות, כשחזל רוצים לשבח אותו בגמרא במועד, מסכת מועד קטן, דף ת'זיין עמוד ב', אז הם קוראים לו עדינו האתנה. ומסבירים שכאשר הוא היה יושב בבית המקדש, הוא היה מעדן עצמו כתולעת, נשון עדינו. וכאשר הוא יוצא לשדה הלחימה לקרב, אז הוא היה מקשה עצמו כעץ. כלומר, במלחמה, בקרב, אתה קשה, אתה קשוח, בית מדרש אתה עדין. ותמיד אמרתי שזה מאוד מאוד קשה, חשבתי שאפשר, זה לא בעיה, בצבא אני אהיה קשוח, מפקד, בבית מדרש אני אהיה עדין, זה לא הולך. זה מאוד קשה, גם כשאתה יוצא מהצבא, הצבא לא יוצא ממך, בטח במילואים, כשאתה נכנס ויוצא כל הזמן. אבל להגיע למצב, לרמה, כמו של אייל, שזה לא דוד המלך, שבקרב הוא קשה ובבית הוא רך, אלא גם תוך כדי קרב, שאתה אמור להיות קשה כארז, ואיך הוא אומר במקום אחר, אייל כותב, שאני כמו בולדוג, כל היום אני 8 שעות ביממה, אני בולדוג שטורף, איך אני חד ומפקד ועושה את הפקודות ומכריע את האויב, אבל להגיע למצב שכואב לך, שכואב לך הפקודה לשרוף את האוכל כדי שתצאו מהאיתור, המחבלים לא ישתמשו בו, וכואב לך לשרוף בית כדי להשמיד נכסים של האויב שרוצה לפגוע בנו. תוך כדי לחימה, לא בדיעבד. זה לא עדינו עצני, זה אפילו יותר גבוה מזה. וכמובן, אמרתי לשירי ומוטי שדיברנו לאחרונה, ששיוויתי השם לנגדי תמיד, אבל פה אני מרגיש, סליחה על היומרנות, פה שיוויתי אייל לנגדי תמיד. אז מה אני עם הילדים שלי, עם בניי ובנותיי, לחנך אותם על ביזוי אוכלים, על לא לזרוק, על אם נשאר לחם לעטוף ואז לשים בפח, לא לזלזל בציוד, ברכוש של הזולת, וזה לא במלחמה. זה בשגרת היום, בבית. וזה השיוויתי אייל לנגדי תמיד, הוא נותן לנו פורף וסטנדרט גבוה מאוד, סטנדרט תנכי, שלא עדינו אצלי, אלא גם תוך כדי מלחמה להיות עדין ורגיש למה? לאוכל של האויב. אין ברירה שחייבים לשרוף את הספר שלנו כדי שלהם לא יהיה, וזה מעסיק וזה מטריד אותו, וזה כואב לו. והלוואי עלינו. בימים כתיקונם לא במלחמה שיכאב לנו. וזה רק מראה איך האייל, נשמתו הגדולה, מלמדת אותנו לאור תורת הרמ"ק, ורחמיו על כל מעשיו. ורחמיו על כל מעשיו, ומתוך זה, כבר רואות אותו בראש השנה, אז גם בעדינות אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ככה האייל וחיילינו מרחמים על האוכל של האויב, אז לכל הפחות תרחם עלינו ככה, פשוטו כמשמעו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.